שלום לכולם, לימוד היום מוקדש לעילוי נשמת דוד בן תמו אל מליח, אליהו בן שמחה כהן הלורו, דוד בן חיים חוברה, הרב יוסף בר אישה כהן ומרים בת רינה כהן. אנחנו לומדים היום את דף ממחת באתר sinai.org.il, נלמד מ-10 שורות לפני סוף העמוד הקודם ועד השורה הראשונה בעמוד הבא. הלימוד היום יהיה ארוך מהרגיל 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על האם הזמנה מילתה, בחלק השני נדבר על מי יורש את הנכסים של מי שהמלך הוציא אותו להורג. אז אנחנו מתחילים בחלק השני, האם הזמנה מילתה. מה הכוונה? אם אני מייעד איזשהו חפץ לאיזשהו צורך, האם עצם הייעוד שלו, כלומר ההזמנה שלו לאותו צורך, זה כבר מספיק שהוא ייחשב כמיועד לאותו צורך, או שזה לא מספיק, אלא צריך גם הזמנה וגם מעשה, כלומר שימוש בפועל. כלפי מה הדברים אמורים? אז בגמרא אנחנו נראה כמה דוגמאות, אבל הדבר שהגמרא בעיקר מתמקדת בו זה דברים של מת. כלומר, למדנו אתמול שדברים שמשתמשים בהם בשביל הקבורה של המת אסורים בשימוש לדברים אחרים. לסתם שימוש של חול, למשל התכריכים של המת, והנושא שלנו זה אם למשל אדם הרג תכריכים בשביל המת, אבל בסוף מצאו לו תכריכים יותר טובים, ולא השתמשו בתכריכים שהוא הרג, האם הוא יכול להשתמש באותם תכריכים לשימוש אחר, הרי בסוף לא השתמשו בהם, או שאנחנו אומרים שההזמנה לצורך המת נחשבת, וכבר עכשיו אסור לו להשתמש בזה לדברים אחרים. אז לגבי זה יש מחלוקת, אביי אומר שההזמנה נחשבת, ולכן אותו הריג אסור בשימוש אחר, רב אומר שההזמנה לא נחשבת, והריג מותר בשימוש אחר. עוד פעם שנזכור, אביי אומר שהזמנה נחשבת ולכן אסור, רב אומר שהזמנה לא נחשבת ולכן מותר. מה המקור למחלוקת? שני לומדים את זה בגזרה שווה. אביי לומד את זה בגזרה שווה מעגלה ערופה, ששם עצם הייעוד של העגלה הערופה זה כבר אוסר אותה לשימושים אחרים, אז אומר אביי, כך זה בכל דבר, גם למשל בבגד של מת. לעומת זאת רב לומד את זה מעבודה זרה, ששם גם אם החלטתי שהכיסא הזה עכשיו מיועד לצורך איזושהי אשרה של עבודה זרה, זה לא עושה לכיסא שום דבר, רק אם אני אשתמש בו בפועל לצורך עבודה זרה, רק אז יאסור את הכיסא. לכן אומר רב, אותו דבר גם בבגד המת, ההזמנה עצמה לא עושה כלום, רק השימוש בפועל. עכשיו, למה כל אחד לומד ממה שהוא למד ולא מהדבר השני? אז הבעיה לא רוצה ללמוד מעבודה זרה, כי עבודה זרה זה איסור. הוא רוצה ללמוד דבר שהוא מותר, כמו בגד למת, מדבר שהוא מותר, כמו עגלה ערופה. לעומת זאת, רב לא לומד מעגלה ערופה, כי אומר רב, אנחנו מדברים פה לא על הדברים שהם עצמם אסורים, אלא על דברים שמשמשים דברים אחרים. כלומר, למשל, בגד של מת, או כיסא לצורך עבודה זרה. בשניהם, ההזמנה לפי רב לא נחשבת. לעומת זאת, עגלה ערופה היא עצמה אסורה, שם באמת רב המודה שההזמנה נחשבת. חשבת. עד כאן תיאור המחלוקת. עוד פעם שנזכור, פעם אחרונה, לפי אביי הזמנה נחשבת והבגד אסור, לפי רבא הזמנה לא נחשבת והבגד מותר. ועכשיו בשורה השישית בעמוד א' אנחנו עוברים לשלב הבא של הדיון, וזה ראיות לכל אחד מהצדדים. אז הגמרא תביא 4 ראיות לטובת אביי שהזמנה נחשבת, את כולם היא תדחה. אחרי זה תביא 4 ראיות לטובת רבא שהזמנה לא נחשבת ואת כולם היא תדחה, חוץ מתה האחרונה, ובסוף באמת המסקנה תהיה שזה מחלוקת הנעים. אז בואו נתחיל ב4 הראיות הראשונות לטובת אביי שהזמנה נחשבת. הראיה הראשונה זה ממשנה במסכת כלים. המשנה שם לא עוסקת בענייני המת, אלא בתומעה וטהרה, אבל גם שם עולה הנושא של הזמנה. המשנה שם אומרת שאם לאישה יש מטפחת שעד עכשיו שימשה אותה גם לצורך ישיבה, ועכשיו היא החליטה לשים את זה בתור קישוט על ספר תורה, עצם ההחלטה הזאת משנה את הייעוד של המטפחת. ולכן אם עד עכשיו המטפחת יכלה להיטמע גם בתומת מדרס, כי גם יושבים עליה, מעכשיו יכולה להיטמע רק בתומת מגע, כמו כל דבר שלא יושבים עליו. ולכאורה מה אנחנו רואים? שעצם ההחלטה זה מספיק בשביל לשנות את הייעוד, כלומר, הזמנה נחשבת. זאת הראיה הראשונה לטובת הבאי. אבל דוחה הגמרא, זה לא ראיה, כי אולי שם לא מדובר שהיא רק החליטה, אלא היא גם עשתה מעשה, כלומר היא בפועל שם אותו על הספר תורה. אבל באמת, אם היא רק החליטה, אולי זה לא מספיק, כמו שאומר רבה. זאת הייתה הראיה הראשונה, ודחינו. הראיה השנייה לטובת הבעיה, גם כן שהזמנה נחשבת, זה כן מדברים שקשורים למת, וזה שאומר את הברייתא מאוד מפורש, שאם אדם בנה מצבה בשביל מת, המצבה הזאת אסורה בשום שימוש אחר, ומשמע שם שזה נכון גם אם עוד לא השתמשו במצבה בפועל. כלומר, ההזמנה נחשבת. דוחה הגמרא, לא נכון. מדובר שם רק אם קברו את המת בפועל, אבל עצם ההזמנה לא מספיקה. זאת הראיה השנייה והתחייה. עכשיו ממש בסוגריים נביא כאן דיון קצר על הראיה הזאת, וזה שאומר את הגמרא, אם קברו שם את המת בפועל, אז למה צריך שזה יהיה מצבה שהוא בנה או שהוא הוסיף עליה בנייה במיוחד בשביל המת? אפשר גם לדבר על מצבה שכבר הייתה בנויה. ברגע שהשתמשו בה בפועל, כמו שאמר רבה, אז זה עצמו אוסר אותה. למה צריך בנייה מיוחדת? עונה הגמרא שרבה יאמר שכאן מדובר בקבר כזה שמתכוונים להשתמש בו באופן הרעי, כלומר לקבור ואחרי זה להעביר אותו למקום אחר. וממילא, אם מדובר בקבר ומצבה שהם כבר בנויים ורק שמו את המת שם באופן זמני, אז אמנם נחשב שהשתמשו בו בפועל, אבל זה לא נחשב שהייתה הזמנה. והזמנה לפי כולם צריך, לא מספיק שימוש אקראי בפועל. לכן כאן מדובר שהוא לא רק השתמש בפועל, אלא גם בנה לצורך התואמת, והבנייה הזאת היא נחשבת הזמנה, וכך יש לנו גם הזמנה וגם שימוש בפועל, ולכן לפי רבה זה עוזר. אבל שוב, הזמנה לבד לפי רבה לא מספיקה. עד כאן הראיה השנייה לטובת הבאי והתחייה. הראיה השלישית לטובת הבאי שהזמנה מספיקה זה שאומרת הברייתא, אם אדם חפר קבר לאביו, אבל בסוף הוא קבר אותו במקום אחר, הקבר הזה אסור לשימוש. אז הנה אנחנו רואים שעצם החפירה, גם בלי שהוא קבר את אביו שם בפועל, זה עצמו אוסר, כלומר, הזמנה נחשבת. אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא אומרת, כאן האיסור זה לא מהאיסור שדיברנו עליו עד עכשיו, שאסור להשתמש בדברים של הקבר של המת, אלא פשוט משום כבוד אביו. חפר את הקבר לאבא, אל תעשה בו משהו אחר, והגמרא גם הוכיחה את זה מרשבג שמובא שם אחרי זה, שלא רק בקבר אסור להשתמש, אלא גם אם הוא רק חצב אבנים בשביל לבנות קבר, גם בזה אסור להשתמש, וזה ודאי לא משום הזמנה, כי זה אפילו לא משהו שאפשר להשתמש בו, זה רק החומר גלם, אלא זה משום כבוד אביו, וזה לא קשור לנושא שלנו. אז עד כאן הראיה השלישית לטובת הבאי והתחייה, ואנחנו עכשיו מדלגים קצת, מהשליש התחתון של עמוד א' ועד השורה החמישית בעמוד ב', לראיה הרביעית והאחרונה. הראיה הרביעית זה גם כן לא מעניינים שקשורים למת, אלא אומרת הברייתא, אדם שעשה נרתיק לתפילין, אסור להשתמש בו לכסף למשל, ושם לכאורה מדובר שהוא רק עשה אותו, הוא עוד להתחיל להשתמש בו, כלומר הזמנה נחשבת. דוחה הגמרא, לא נכון, מדובר שהוא עשה את הנרתיק וגם השתמש בו בפועל, כלומר הניח שם תפילין, אבל אם הוא רק הזמין את זה לצורך התפילין ועוד לא השתמש, לפי רבה אין בעיה בינתיים להשתמש בו לצורך כסף. עד כאן הראיה הרביעית, ובזה סיימנו ארבע ראיות לטובת הבאי שהזמנה נחשבת ואת כולם דחינו. ועכשיו נחזור חזרה לשליש התחתון של עמוד א' ונראה ארבע ראיות עכשיו לטובת רבה שההזמנה דווקא לא נחשבת. הראיה הראשונה היא מברייתא שאומרת שקבר חדש מותר בהנאה. ורק אם הוא הטיל בו כבר נפל, אז הוא אסור. אז אנחנו רואים שעצם חפירת הקבר לא עושה כלום. כלומר, ההזמנה לא נחשבת. זאת הראיה הראשונה לטובת רבה. אבל דוחה הגמרא, כאן מדובר במשהו אחר. מדובר שחפרו את הקבר לצורך מישהו שהוא עדיין חי. וזה ודאי לא עושה שום דבר גם לפי הבאי. הקבר הזה מותר בשימוש, הרי הוא עדיין חי. ומה שהברייתא אמרה אחרי זה, שאם שמו בקבר הזה נפל, אז הקבר באמת נאסר, מה החידוש בזה? הרי הייתה כאן גם הזמנה וגם שימוש בפועל, ודאי שזה אסור. אומרת הגמרא, החידוש הוא שגם נפל אוסר את הקבר שלו, כי יש דעות שאומרות שלא. בכל אופן זאת הראיה הראשונה והתחייה. הראיה השנייה זה ממשנה בשקלים, שאומרת שאם אספו צדקה בשביל לקבור מת מסוים וקברו אותו ונשאר קצת כסף, אז הכסף הזה הולך ליורשים והם יכולים להשתמש פה למה שהם רוצים. אז הנה אנחנו רואים שלמרות שהכסף הזה יועד לקבורה, כלומר הייתה כאן הזמנה, בכל זאת ההזמנה לא נחשבת ומותר להשתמש בו. זאת הראיה השנייה, ועל זה עונה הבאי, אתה צודק. באמת הרישה של אותה משנה משמע נגדי, שהזמנה לא נחשבת. אבל תמשיך לסייפה של המשנה ושם תראה דווקא שתי דעות לטובתי. רבי נתן שם אומר שאסור ליורשים להשתמש בכסף לעצמם, אלא הם צריכים להשתמש גם בשארית של הכסף לצורך המת, למשל לזלף יין לפני המיטה של המת, ורבי מאיר שם מסתפק, הוא אומר לא היורשים משתמשים בו וגם לא לצורך המת, אלא יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אז הנה אתה רואה, אומר הבאי, יש גם דעות לטובתי. עכשיו מה בעצם יצא לנו כאן לכאורה? לכאורה זה מחלוקת תנאים. תנא קמא ברישא הוא כמו רבא שאומר שמותר ליורשים להשתמש, כלומר ההזמנה לא נחשבת, ורבי נתן בסייפא הוא כמו הבאי שאומר שההזמנה נחשבת ולכן אסור להם. אבל אומרת הגמרא, לא כל כך מהר. אמנם בהמשך אנחנו נראה שזה כן מחלוקת תנאים, אבל את הדעות במשנה הזאת לא חייבים להסביר כך, אלא באמת גם הבאי וגם רבה יכולים להסתדר כאן עם כל הדעות. איך? בואו נתחיל עם הבאי. הבאי אמר שהזמנה נחשבת, ולכן רבי נתן בסייפה מאוד מובן, אסור ליורשים להשתמש בכסף שנותר. ולמה תנא קמא ברישא שאומר שמותר להם? מסביר הבאי, גם כשאנחנו אומרים שהזמנה נחשבת, זה רק במה שבאמת מיועד לצורך המת. אבל הכסף שבסוף נותר, מתברר בעצם למפרע שהוא לא היה מיועד לצורך המת, כי הרי לא היה צריך אותו, וממילא, כיוון שזה לא היה מיועד לצורך המת, זה נחשב שבכלל לא הייתה כאן הזמנה, ולכן זה מותר. זו דעת הנקמה, רבי נתן חולק על זה, ואילו רבי מאיר מסתפק, ולכן הוא אומר, לא נותנים לא ליורשים ולא לצורך המת. זה ההסבר של הבאי. רבא גם הוא יכול להסתדר עם כל הדעות. רבא אומר שהזמנה לא נחשבת, כלומר אם תנקם הוא מסתדר מעולה, הירושים יכולים להשתמש בכסף, ואילו רבא נתן שאומר שהם לא יכולים, זה לא בגלל שזה נחשב ככסף שמיועד לצורך המת, אלא זה מסיבה אחרת לגמרי, וזה שכשיש מת של הילדים שלו, אין מספיק כסף לקבור אותו לבד, והם צריכים לאסוף צדקה, זה מבזה את המת, לא נעים שצריכים לאסוף בשבילו צדקה. ולכן, כשישאר כסף מאותה צדקה, אומר רבי נתן, המת רוצה שלפחות גם הכסף הזה יהיה לטובתו. כלומר, אם כבר הוא יתבזה, אז שהכל יהיה לכבודו, אז שיקנו יין ויזלפו לפני המיטה שלו. כלומר, הוא לא מוכל על כבודו, והכל הולך לטובתו. לעומת זאת הנקם הוא אומר, הוא מוכל על כבודו, הוא שמח בזה שלילדים שלו יהיה עוד קצת כסף, ולכן הם יכולים להשתמש בזה לצורכיהם, ואילו רבי מאיר כאמור מתלבט בזה, ולכן הכסף יהיה מונח. אז כך גם אביי וגם רבא הצליחו להסתדר עם שתי עדות במשנה הזאת, ואנחנו עוברים לראיה השלישית. הראיה השלישית לטובת רבא שאומר שהזמנה לא נחשבת, זה מברייתא שאומרת כך, כשקוברים את המת, אז היה איזשהו מנהג כנראה לשים איתו עוד כל מיני דברים, נניח לשים עליו בגדים שגם הם יחשבו כתכריכים, אז אם עשו את זה, אז באמת גם אותם בגדים נאסרים, כמו כל התכריכים. עכשיו אם אדם נמצא בהלוויה, והוא רואה שהקרובים של המת ממש מצטערים אליו, ומרוב צער הם זורקים עוד ועוד בגדים לתוך הקבר, אז יש מצווה לעצור אותם בשביל שהם לא יחלו את כל הממון שלהם. עכשיו אם הוא יעצור אותם לפני שהם יזרקו עוד בגדים, זה ודאי יעזור. כלומר, הבגדים שמאוד לא זרקו, ודאי שלא נאסרים. כזה, אלא מסביר בתורת האדם, גם אם כבר זרקו והוא תופס את הבגד באוויר, גם זה יעזור, והבגד הזה לא נאסר. רק אם הבגד כבר נחת על המת ונגע בו, רק אז הוא נאסר. עכשיו, מה אנחנו רואים מכאן? הרי כשהם זרקו את הבגד, הם בעצם הזמינו את הבגד הזה בשביל שהוא יהיה תכריכים למת. אז למה זה עוזר שהוא תפס את זה באוויר? זה עוזר כי עצם ההזמנה לצורך המת היא לא מספיק בשביל לאסור. כלומר, ההזמנה לא נחשבת, בדיוק כמו שאומר רבא. זאת הראיה השלישית. אבל, דוחה הגמרא, יכולת שבאמת הזמנה כן נחשבת, כמו אביי, אבל כאן במקרה הספציפי הזה, היא לא נחשבת. למה? כי כאן לא מדובר באדם ששם מתוך יישוב הדעת עוד בגד על המת. מדובר בהורים שזורקים את כל הבגדים שיש להם בבית. הם עושים את זה מתוך מרירות גדולה, אין להם כרגע גמירות דעת, והזמנה בלי גמירות דעת היא באמת לא נחשבת. אבל סתם הזמנה היא כן נחשבת. זאת התשובה של אביי, אבל בסוגריים נשאל, אם כך, אז למה כשזה נגע במת, אז זה כן נאסר? הרי בסופו של דבר לא הייתה כאן גמירות דעת. מסבירה הגמרא, נכון, באמת כשזה נגע במת זה לא נאסר. כי זה הפך להיות הכרחים, כי הרי כאמור לא הייתה גמירות דעת, אלא זה גזרה דרבנן. כי אם נאמר שאחרי שזה נגע באמת אפשר בכל זאת לקחת, כי לא הייתה גמירות דעת, אנשים יטעו ויחשבו שגם את התכרחים האמיתיים מותר לקחת ולהשתמש, ולכן חזל גזרו שברגע שזה נגע, כאן כבר אסור לקחת, אפילו כשלא הייתה גמירות דעת. בכל אופן, עד כאן הראיה השלישית לטובת רבא שהזמנה לא נחשבת, והדחייה. ועכשיו, בדילוק של כמה שורות, בשורה השמינית בעמוד ב', הראיה הרביעית והאחרונה, שעליה כבר לא תהיה לנו תשובה, וזה מברייתא. אומרת הברייתא שאם אדם הלך לאומן וקנה ממנו נרתיק לתפילין, כל עוד הוא לא שם שם תפילין בפועל, הוא יכול להשתמש בזה גם לכסף או לכל שימוש אחר, כלומר, ההזמנה לא נחשבת. זאת הראיה הרביעית, ועליה אין לאביי תשובה. כלומר, באמת משמע מכאן שההזמנה לא נחשבת. אז מה יעשה אביי? אומרת הגמרא, הוא אומר אתה צודק. באמת מכאן זה ראיה לטובתך רבה, אבל יש ברייתא אחרת ששם זה מחלוקת תנאים, ואני אהיה כמו התנא שאומר כמוני שההזמנה נחשבת. מה המחלוקת? גם שם הנושא זה תפילין, אבל לא הנרתיק של התפילין, אלא התפילין עצמם. התפילין עצמם עשויות מאור, והמחלוקת היא, האם את העיבוד של האור הזה צריך לעשות לשם התפילין? לפי תנא קמא לא צריך, לפי רשב"ג צריך. ומסבירה הגמרא שבעצם המחלוקת ביניהם זה האם הזמנה נחשבת או לא. כלומר, לפי תנא קמא, ההכנה של האור של בתים של התפילין זה בעצם רק הזמנה, הרי עוד לא שמנו בהם את הפרשיות עצמם בפועל, ולדעתו, ההזמנה לא נחשבת, כלומר בעצם להזמנה אין שום משמעות, ולכן את האור הזה לא צריך לעשות לשם מצוות תפילין, כי זה רק הזמנה. לעומת זאת, רשב"ג אומר שגם ההזמנה נחשבת, ולכן גם הכנת האור של הפרשיות, אפילו שעוד לא שמנו שם את הפרשיות, גם לה יש משמעות, ולכן גם את הכנת האור צריך לעשות לשם מצוות תפילין. אז לסיכום, יצא שזה מחלוקת תנאים, לפי תנא קמא ולפי רבא ההזמנה לא נחשבת, לפי רשב"ג ולפי אביי ההזמנה נחשבת, ולהלכה, מרי מר פוסק כאביי, רבנן פוסקים כרבא, וכך גם הגמרא, שההזמנה לא נחשבת. בזה הגענו לאמצע עמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, האם הזמנה נחשבת או לא. בחלק השני אנחנו עוברים לנושא אחר לחלוטין, וזה הנכסים של הרוגי מלכות והרוגי ביתין. זה מובא כאן אולי אגב מה שראינו בדף הקודם, שגם שם דיברנו לכפרה של הרוגי מלכות והרוגי ביתין. בכל אופן, השאלה היא, כשביתין מוציא חוטה להורג, או כשהמלך מוציא מורד במלכות להורג, למי הולכים הנכסים שלהם? אז לגבי החוטאים, זה ודאי שהנכסים שלהם הולכים ליורשים שלהם. אבל לגבי הרוגי מלכות, זה מחלוקת. רבנן אומרים שהנכסים הולכים למלך, הוא כביכול יורש אותם. רב יהודה אומר שלא, אלא הנכסים גם כאן הולכים ליורשים של ההרוג. עוד פעם שנזכור, בהרוגי מלכות, לפי רבנן הנכסים הולכים למלך, לפי רב יהודה הם הולכים ליורשים. זאת המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה מהתנך שתי קושיות נגד רב יהודה שאמר שהם הולכים ליורשים. הקושייה הראשונה זה מהסיפור של אחאב וכרם נבות. נזכיר קודם את הסיפור, זה במלכים א' פרק א', כשאחאב היה מלך, היה כרם יפה ליד הארמון שלו שהיה שייך לנבות, והוא מאוד רצה אותו, אז הוא הציע לנבות שהוא ייתן לו את הכרם שלו, ובתמורה הוא ייתן לו כרם אפילו יפה יותר במקום אחר. אבל נבות סירב, ואחאב פשוט רצה להרוג אותו ולקחת את הכרם, אבל הוא לא רצה שיראו שהוא הורג אנשים סתם, ולכן ביחד עם איזבל הם ארגנו שהוא שני עדי שקר שיעידו בסנהדרין שנבות חטא, הוא קילל את המלך ואת השם, ולכן הוא בעצם חייב מיתה משתי סיבות, גם כי הוא קילל את השם וגם כי הוא קילל את המלך, ובזה הוא מורד במלכות. ואז באמת הוציאו אותו להורג בסקילה, ואחאב לקח את הכרם. עכשיו כל המטרה שלו כאמור הייתה שלא יחשבו שהוא סתם רוצח ולוקח דברים, אז למה הוא לקח את הכרם? לכאורה, כי כשהמלך מוציא להורג הוא מקבל את הנכסים של ההרוג, כלומר הנה ראיה לטובת רבנן שזה הולך למלך, זאת הראיה הראשונה. אבל דוחר רב יהודה, לא. הוא לא לקח את זה כי הנכסים הולכים למלך, הוא לקח את זה כי באמת הוא לא רק היה המלך, הוא גם היה בן דוד שלו, כלומר בן אחי אביו, וכשהוא הוציא אותו להורג הוא גם הרג את כל הבנים שלו, ויצא שהוא היה היורש הכי קרוב, ולכן הוא קיבל את הכרם. ואין מכאן ראיה שהמלך מקבל את הנכסים של ההרוג. אז זאת הראיה הראשונה והתחייה. בסוגריים נעיר שהגמרא גם דנה למה הוא צריך לקלל גם את השם וגם את המלך, זה לכאורה קשה על שתי הדעות, כי הרי לפי רבנן שהוא קיבל את זה בתור מלך, מספיק שהוא היה מקלל את המלך ובזה הוא מורד במלכות, ולפי רב יהודה שהוא קיבל את זה בתור בן דוד יורש, אז מספיק היה להעליל עליו שהוא קילל את השם, וגם אז הוא היה מקבל את הכרם בתור יורש רגיל, לא צריך שהוא יהיה גם הרוג מלכות, אלא שעונה הגמרה על שתי הדעות, באמת היה מספיק להעליל עליו רק אחד מהדברים, הם פשוט העלילו עליו את שני הדברים, בשביל שהסנהדרין ייחסו עליו עוד יותר ויהרגו אותו, ולא יחשדו באחאב שהוא עשה את זה רק בשביל הכרם. בכל אופן, עד כאן הראיה הראשונה לטובת רבנן והתחייה. הראיה השנייה לטובת רבנן שהמלך מקבל את הנכסים זה מכששלמה שלח את בנייהו בן יהוידע להרוג את יואב שר הצבא של דוד. כשהוא בא יואב ברח מהר למשכן והחזיק בקרנות המזבח, כי הוא חשב שככה יהיה אסור לבנייהו להרוג אותו, ואומר אל תהרוג אותי, תשאיר אותי כאן, אני אמות פה ברעב. עכשיו לכאורה מה הוא רוויח בזה? מה זה משנה לו אם בנייהו הורג אותו שהוא מת ברעב? כנראה שזה קשור לנכסים שלו, כלומר הוא מעדיף למות מיתה רגילה ואז היורשים שלו יקבלו את הנכסים, מאשר למות בתור מורד במלכות ואז המלך יקבל את הנכסים. אז הנה עוד ראיה לטובת רבנן, שהרוגי מלכות המלך מקבל את הנכסים. זאת הראיה השנייה. המלך מקבל את הנכסים. זאת הראיה השנייה, אבל דוחה הגמרא, לא נכון. יכול להיות שבכל מקרה היורשים שלהם מקבלים את הנכסים, הוא פשוט רצה להרוויח עוד כמה שעות של חיים. אז עד כאן הראיה השנייה והתחייה. ועכשיו ממש בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את הסיפור הזה של יואב ובנייהו, הגמרא מביאה על זה עוד כמה מדרשים, וזה שכשבנייהו חזר לשלמה ואמר לו את מה שיואב ביקש, הוא אמר לו ככה, והיה שבנייהו את המלך דבר לאמור, כה דיבר יואב וכה ענני. כלומר לכאורה שני דברים. איזה שני דברים? אז דורשת הגמרא שיואב אמר לבנייהו, תקשיב, הרי למה אתה רוצה להרוג אותי? בין השאר, כי אני בזמנו הרגתי את אבנר, שר הצבא של שאול, אבל הרי כשעשיתי את זה, אז דוד כבר קילל אותי. כתוב שם, וישמע דוד, ויאמר, ואל יקרת מבית יואב, זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם, הוא כבר קילל אותי, אז אי אפשר לתת לי שני עונשים, או שיהיה עליי ועל זרי את הכללה של דוד ואז אל תהרוג אותי, או שתהרוג אותי אבל את הכללה של דוד שהיא תחזור אליו. אז כך בנייהו סיפר לשלמה, ושלמה אומר לו, לא מעניין אותי, תהרוג אותו. אז באמת בנייהו הורג אותו, ואז אומר רב יהודה בשם רב שבאמת הכללה של דוד חזרה אליו בעצמו, כלומר כל מה שהוא יחל שיהיה לזרו של יואב באמת יתקיים בזרו של דוד. איפה זה יתקיים? אז נעבור דבר דבר. הכללה הראשונה הייתה זב, זה יתקיים ברחבם, הבן של שלמה, שהוא היה זב. הכללה השנייה זה שהזרע שלו יהיה מצורע, זה יתקיים בעוזיהו מלך יהודה, שכתוב עליו שהוא היה מצורע, והצרת זרחה במצחו. הכללה השלישית זה שהם יהיו מחזיקים בפלך, כלומר שהם יצטרכו מקל הליכה בשביל ללכת, זה יתקיים בעשה, שכתוב שהוא חלה ברגליו. הכללה הרביעית זה שזרו יהיו נופלים בחרב, זה יתקיים ביושיהו מלך יהודה, שהרגו אותו בחרב. והכללה החמישית זה שהם יהיו חסרי לחם, זה יתקיים ביחוניה, שכתוב עליו שהוא גלה לבבל, והוא אכל מהשולחן של מלך בבל, ולא עצמו לא היה אפילו פרוסת לחם. ורב יהודה מסכם את זה בפתגם עממי, תהל לוטה ולא תהל לטה. כלומר, עדיף חליות מקולל מאשר מקלל, כי בסוף הכללה יכולה לחזור למקלל עצמו. בזה הגענו לשורה הראשונה במתת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו עם את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על האם הזמנה מילתא או לא, כשהתמקדנו בהזמנה לצורך המת, אבל ראינו גם הזמנה לצורך תפילין וגם לגבי טומאה וטהרה. בכל אופן הבאי אמר שהזמנה נחשבת, רבא אמר שלא, למסקנה זו מחלוקת תנאים, וההלכה היא כמו רבא שהזמנה לא נחשבת. בחלק השני דיברנו על הנכסים של הרוגי מלכות, שלפי רב יהודה הם הולכים ליורשים הרגילים, לפי רבנן הם הולכים למלך. הקשנו שתי קושיות על רב יהודה מאחאב ומיואב, ותרצנו כל הטוב.